אתם מאזינים
עשרות אנשים באירופה וארצות הברית כבר נדבקו והעולם נכנס לכוננות. מאיפה הגיעה התפרצות של אבעבועות הקוף? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
אז באמת אחרי הקורונה העולם הזה נמצא בסוג של פוסט טראומה מכל התפרצות, וזה גם מובן שכשיש לנו מחלה שלא מוכרת בעולם המערבי וגם לא יודעים עליה ממש לעומק, בפרט כשאין לה חיסון או טיפול ספציפי, אז אנחנו חוששים, זה טבעי.
מגפת הקורונה טרם נעלמה מחיינו, והחל מסוף השבוע התחלנו לגלגל על הלשון את ההתפרצות החדשה. אבעבועות הקוף. מקרים חשודים של המחלה הוויראלית הנדירה דווחו בארצות הברית, קנדה ומספר מדינות באירופה, במה שהופך להתפרצות עולמית של מחלה שעד כה הייתה רק בתחומי אפריקה. ביום שישי התגלה חולה ראשון בישראל, ובמשרד הבריאות כינסו אמש ישיבת חירום בכדי לדון במניעת התפשטות המחלה. דוקטור איתי גל, הכתב הרפואי של ויינט, מה זאת בעצם המחלה הזאת, אבעבועות הקוף?
אז רון, מדובר בעצם במחלה שאנחנו מכירים כבר עשרות שנים, כן, היא לא חדשה בעולם, כי היא התפרצה באפריקה בשנות ה-50 של המאה הקודמת, ובמשך השנים היא הדביקה בהתפרצויות שונות תושבים באפריקה, וגם מעט מטיילים. עכשיו היא עושה רעש בעולם, כיוון שתועדו כבר קרוב ל-150 מקרים באירופה, ארצות הברית, קנדה, וכמובן גם אצלנו. אז למעשה זו מחלת אור מאותה משפחה של מחלה אחרת קשה, אבעבועות שחורות, שהייתה מאוד קטלנית בעולם והוחדה, אבל היא הרבה יותר קלה ממנה. מצד שני היא חדשה ברוב העולם, ולכן מן הסתם היא יוצרת עניין וחשש.
אז מאיפה מגיע הנגיף? בעשור האחרון תועדו מספר מקרים של אבעבועות הקוף, לרוב במרכז ומערב אפריקה, והוא לא תועד לאחרונה באירופה או בשאר העולם המערבי. ההתפרצות שלו מעבר ליבשת השחורה מעוררת את החשד, ובעיקר את החשש, להתפתחות של מחלה שתכביד על צוותים רפואיים ברחבי העולם.
נגיף אבעבועות הקוף שייך למשפחת הנגיפים פוקס וירידה, שהתגלתה לראשונה ב-1958, כשקרו שתי התפרצויות במעבדת קופים, וככל הנראה מכאן השם, אבל ההתפרצות לא אשמים בהכרח הקופים, כי עדיין לא ברור איפה התפתח לראשונה הנגיף, ועל פי ההערכות של ארגון הבריאות העולמי, ההדבקה התחילה דווקא ממחרסמים. בעניין הזה כדאי לציין שבאפריקה הנגיף התגלה בבעלי חיים רבים, כולל סנאים וחולדות וכמובן גם סוגים שונים של קופים, אז עדיין מוקדם להגיד, אבל ככל הנראה זה התחיל ממחרסמים ועבר לקופים. הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו הייתה בעצם הראשונה שתיעדה מקרה הדבקה של אדם באבעבועות הקוף, ומאז דווחו מקרים ב-11 מדינות באפריקה. בשנת 2018 שני מטיילים מבריטניה ומטייל מישראל ואחד מסינגפור שביקרו בניגריה הובחנו עם אבעבועות הקוף אחרי התפרצות מסיבית שם, וזה בעצם התיעוד הראשון של מטיילים שנדבקו במחלה.
אז איתי, בואו נסביר למאזינים שלנו איך אפשר להימנע מלהידבק במחלה.
אז אולי נדבר על איך נדבקים במחלה. אז הנגיף עלול להדביק באמצעות נשיכה או שריטה של חיה נגועה. זה מה שקורה בדרך כלל ברוב ההדבקות, או מאכילת בשר נגוע, או במגע ישיר עם אדם חולה, או מצעים שעליו היה אדם חולה, או בגדים שהיו במגע עם אדם חולה. עכשיו, מה שקורה זה שהנגיף הזה חודר לגוף דרך האור, או דרך מערכת הנשימה, או העיניים, האף או הפה. ההדבקה בין בני אדם בדרך כלל מתרחשת או כמובן דרך מגע אור כפי שהסברתי, או מגע מרסיסי רוק ממרחק מאוד מאוד קרוב. עכשיו הנגיף עלול לעבור גם באמצעות העברת כמות גדולה יחסית של דם, והיו כל מיני תיעודים של העברה בין האם לעובר שלה דרך השיליה, אבל בשלב הזה זה עדיין בבדיקה, וגם לא ידוע אם הנגיף עובר בנוזל הזרע, בנוזל הנרתיק, או ביחסי מין אורליים או אנליים. אבל מגע עם שלפוחיות אור נגוע באור בריא עלול בהחלט להדביק בנגיף, וזה קורה מן הסתם ביחסי מין. אז בגדול, הנגיף בדרך כלל בין בני אדם עובר או מרסיסי רוק מאוד מאוד קרובים ובכמות גדולה, או באמצעות מגע של אור באור. בקבוצות הסיכון, כמו בקבוצות סיכון למחלות אחרות, נמצאים בדרך כלל תינוקות, קשישים, נשים בהיריון, כי אנחנו יודעים שהיו דיווחים על הפלות, תמותת עוברים וסיבוכים בהיריון אצל נשים שנדבקו בנגיף אבעבועות הקוף, וכמובן אנשים שנמצאים בדיכוי חיסוני, אם בגלל שיש להם מחלה של דיכוי חיסוני, או בגלל שהם מקבלים תרופות שמדכאות את מערכת החיסון.
רגע, אם אני אוכל גלידה באותה כפית עם הבת זוג שלי, והתגלה חלילה שהיא נגועה בנגיף, יש מצב שידבק?
שאלה טובה. אז הכל תלוי בכמה רוק היה בכפית הזאת. כעיקרון, יש עוד סוגיה, אם אתה גר עם בת הזוג שנדבקה באבעבועות הקוף, יכול להיות שהמגע עם האור שלה ידביק אותך, אז קשה מאוד מאוד להפריד בין גורמי ההדבקה. סביר להניח שאם אתה מתגורר עם בן משפחה שהוא נגוע, יש סיכוי גבוה מאוד שגם אתה תדבק, ולכן יש המלצות איך להימנע מהדבקה. מאנשים שהם נגועים צריך להתרחק, הם צריכים להיות בבידוד. משך המחלה בדרך כלל שבועיים עד ארבעה שבועות, ועוד מעט בטח נדבר על מתי מחלימים.
אבל לפני שנדע מתי מחלימים, בואו נדבר על התסמינים. איתי, איך אני יודע בעצם שאני חולה?
אז אבעבועות הקוף קרובה למחלה מוכרת אחרת, כמו שאמרתי קודם, אבעבועות שחורות. זו הייתה מחלה קשה וקטלנית שהוחדה מהעולם ב-1980, אבל בניגוד לאבעבועות שחורות שמתבטאת במחלה מאוד קשה, סיסטמית עם שלפוחיות מלאות, אבעבועות הקוף פחות מדבקת וגורמת לתסמינים יותר קלים ופחות קטלנים. אז מה שקורה זה שהמחלה הזאת לרוב נמשכת שבועיים עד חודש. התסמינים עלולים להופיע 5 ימים עד 21 ימים לאחר ההדבקה. כלומר, רון, אתה מבין מזה שהשלפוחיות והתסמינים לא מופיעים מיד. כלומר, מאוד מאוד קשה לדעת ממי נדבקת, אם נדבקת מאדם שנתקלת בו לפני כמה ימים. אז התסמינים בדרך כלל מתחילים בשילוב של חום, ככה זה מתחיל, חום, כאבי ראש, כאבי שרירים, כאבי גב, צמרמורות, תשישות, תסמינים שמאוד מאוד מזכירים שפעת. בנוסף, יש גם בלוטות לימפה נפוחות, וזה סימן מאוד מאוד חשוב שמאפשר לנו הרופאים להבדיל בין אבעבועות הקוף לבין אבעבועות שחורות או אבעבועות רוח. אז מרגע שמתחיל חום גבוה, שזה בעצם התסמין הבולט ביותר של אבעבועות הקוף, הפריחה תופיע אחרי יום עד 3 ימים, ובדרך כלל היא מתחילה בפנים, מתחילות להופיע שלפוחיות, ואז הן מתפשטות לאזורים אחרים בגוף. זאת אומרת, זה מתחיל מהראש ומטה. מספר הנגעים יכול להיות נגעים בודדים, ויכולים להיות גם אלפי נגעים בכל הגוף. ולכן, אגב, זה תסמין שהוא די מזכיר אבעבועות רוח, לכן כשנכנסים אלינו למרפאה חולים עם אבעבועות רוח, אנחנו יכולים לזהות אותם ככה מרחוק. עכשיו, הנגעים האלו, השלפוחיות, יכולות לתפוס הרבה צורות, מנגעים שטוחים לנגעים שנראים כמו בועית, או לנגעים שהם גלד. והאפיון הזה של נגעים שהם בשלבי הגלדה שונים, דומה מאוד לנגעים של אבעבועות רוח. זאת אומרת, הנגעים על הגוף, השלפוחיות על הגוף, לא נראות אותו דבר. הן נראות בשלבי התפתחות שונים. חלק יהיו שטוחות, חלק מהשלפוחיות יהיו מלאות בנוזל, וחלק כבר יהיו מוגלדים. ולמה זה חשוב? כי החלק הזה של ההגלדה קשור להחלמה. ברגע שכל השלפוחיות על הגוף הוגלדו, זה אומר שהאדם כבר לא מדבק.
אז איתי, זה נשמע די מביל מה שאתה מתאר, ואני מנסה להבין משהו שהטריד את רובנו בתקופת הקורונה. איך אני יודע שמי שלידי הוא לא מדבק?
אז קודם כל, אין ממש קשר לנגיף הקורונה בכלל, ולכן גם אין סיבה לפאניקה, זו פשוט מחלה חדשה, ובגלל זה יש הרבה עניין וגם חששות. אז בואו נרגיע, בניגוד לקורונה, שיכולה להדביק גם ממרחק, אנחנו יודעים, של 2 מטרים ויותר, וממש בקלות, לא כזה קל להידבק באבעבועות הקוף. זה ממש דורש כמות גדולה מאוד של רוק יחסית, לא מסתם שיעול או איתוש, זה דורש מגע ממושך של אור באור, ואור בריא אמור לגעת בשלפוחיות נגועות כדי להדביק, אז זה לא כזה קל להידבק. איך בכל זאת אפשר להימנע מהדבקה? אנשים שהם חולים במחלה מאוד מאוד סוערת, וכפי שאמרתי מקודם לגבי הסימפטומים, אבעבועות קוף יכולה ליצור סימפטומים שהם לא קלים, חום גבוה, תשישות, חולשה, כאבי שרירים, האדם נראה באמת באמת חולה, ואחרי 3 ימים מהחום מופיעות השלפוחיות, אז אדם כזה שאתם רואים שהוא נראה חולה, שמדווח שהוא חולה, ויש עליו שלפוחיות, צריך מיד להודיע לרופא, הוא צריך להיות בבידוד, צריכים לעקוב אחריו, וכמובן להתרחק ממנו. לשמור, אנחנו כבר יודעים היום אחרי מגפת הקורונה, איך לשמור על ריחוק מאנשים, איך לשמור על בידוד, איך להיזהר מהדבקה. אבל גם אם הייתה הדבקה, צריך לזכור שאבעבועות הקוף, למרות ההיסטריה, זו מחלה יחסית שהיא קלה, ברוב המקרים היא לא קטלנית, מידת הקטלניות מגיעה בזן 1-1%, בזן אחר שהוא היה בקונגו ושהוא לא התפשט מחוץ לאפריקה עדיין, התמותה היא בשיעור של 10%. אז מדובר במחלה שהיא קלה יחסית, לא עוברת בקלות. אנשים שהם חולים צריכים לדווח לרופא, צריכים להיות בבידוד. אל תלכו כמובן לא לעבודה ולא לבית ספר, ואל תשלחו ילדים לגן אם יש להם חום גבוה או שהם נראים חולים. תעקבו אחריהם, וכמובן תהיו בקשר איתנו הרופאים, אנחנו מעודכנים ויודעים מה לעשות.
אז לפני שנדבר עם הרופאים, נצא להודעה קצרה, ומיד אחריה נמשיך עם הכותרת על התפרצות אבעבועות הקוף.
היי, אני יובל מן.
ואני אושרית גנל.
בעולם הטכנולוגי של היום צריך שמישהו יעשה קצת סדר.
הצטרפו אלינו לרפרש, פודקאסט הטכנולוגיה של ויינט.
בכל שבוע נדבר על מה שחדש ומעניין בעולם הדיגיטלי.
רשתות חברתיות, גאדג'טים, המצאות חדשות, וגם הפוליטיקה של חברות הענק.
חפשו רפרש בוויינט או באפליקציית הפודקאסטים שלכם.
המחלה הזאת כאמור לא מחלה חדשה, ידועה למדע כבר 10 שנים לפחות, אבל מדובר בהתפרצות חדשה בתפוצה רחבה יחסית. אבל למרות זאת, הסירו דאגה מלבכם. בניגוד לקורונה, לאבעבועות הקוף יש כבר טיפול. אמנם לא טיפול ספציפי, אבל כן אחד שיודע להתמודד עם הנגיף החדש.
מה שידוע הוא שהחיסון לאבעבועות שחורות, המחלה קרובת המשפחה של אבעבועות הקוף, החיסון הזה שהיה נהוג בעבר, כנראה יעיל גם במניעה של הדבקה של אבעבועות הקוף. אבל בגלל שאבעבועות שחורות הוכחדה מהעולם לפני 40 שנה, החיסונים כבר לא זמינים לקהל הרחב. אז מה הטיפול? החיסון נגד אבעבועות שחורות, שהוא כנראה יעיל גם נגד אבעבועות הקוף, נמצא בעולם, והוא בעצם היחיד שכיום מאושר FDA משנת 2019, והוא מאושר גם נגד אבעבועות הקוף. עכשיו, החיסון הזה מיוצר מנגיף חי מוחלש, לא הנגיף של אבעבועות שחורות, בגלל זה הוא לא גורם למחלת אבעבועות שחורות או למחלת אבעבועות הקוף, אבל הוא מיוצר מנגיף חי מוחלש בשם וקסיניה אנקרה. זה נגיף שהוא דומה, הוא קרוב משפחה של הנגיפים האלה, אבל מה שמיוחד בו זה שהוא מסוגל לגרום לתגובה הגנתית של מערכת החיסון גם נגד נגיף אבעבועות שחורות וגם נגד אבעבועות הקוף. ואת החיסון הזה מייצרים על ידי גידול שלו בביצים. מה שכן, החיסון הזה אסור לשימוש אצל מישהו מדוכא חיסון או מישהו סובל ממחלות אור כרוניות, למשל אטופיק דרמטיטיס או פסוריאזיס, שאלה מחלות שהן שכיחות גם בישראל. אז מותר לתת אותו לאנשים בריאים, הוא יעיל בהגנה מהאבעבועות הקוף בערך ב-85%,
מומחי משרד הבריאות התכנסו אמש בכדי לדון על אפשרות של התפשטות המחלה. במשרד מפיקים לקחים מתחילת התפשטות הקורונה והוחלט שהם יתמקדו בהסברה לציבור על המחלה. בימים הקרובים יצטרכו להכריע במשרד האם מאגרי החיסונים שנמצאים בישראל מספיקים בכדי להתמודד עם המגפה, או שיהיה צורך ברכש חיסונים חדשים שיינתן ככל הנראה בראש ובראשונה לצוותים רפואיים ורק אחר כך לקבוצות הסיכון. אגב, בבריטניה בארצות הברית כבר הודיעו שרכשו מיליוני מנות חיסונים. שם לא ממתינים להתפשטות הנגיף.
אבל יש לנו לא רק חיסון, אלא יש כמה תרופות אנטיווירליות שלאחרונה במחקרים אחרונים הוכחו כיעילים גם נגד אבעבועות הקוף. כלומר, אפשר לתת אותם לחולים בשלבים ראשונים של המחלה, והתרופות האלה מעכבות את השכפול של הנגיף בגוף ומאיצות את ההחלמה ומונעות סיבוכים. יש כמה תרופות כאלה, אחת כבר מאושרת על ידי ה-FDA והאיחוד האירופי לטיפול גם דרך הפה וגם דרך הווריד נגד אבעבועות שחורות, אבל היא לא מאושרת עדיין נגד אבעבועות הקוף, אבל נותנים אותה באופן מחקרי, וטוב שיש אותה ככה, just in case.
איתי, זכורה לנו מגפה אחרת שקשורה לקוף, האיידס. ארגון הבריאות העולמי מסר שבדומה להתפשטות האיידס, במקרים רבים זוהה וירוס בגברים הומואים וביסקסואלים שקיימו יחסי מין עם גברים. יש קשר בין המקרים?
אז קודם כל אתה צודק, באמת יש מספר גדול של מקרים בקרב האוכלוסייה הלהט"בית, היו הרבה דיווחים אצל הומואים וביסקסואלים, ואפילו יש כמה סאונות שמבקרים שם גברים מהקהילה הגאה שנסגרו בגלל שהייתה שם הדבקה המונית, אפשר לקרוא לזה כך. אבל אין עדיין הוכחה שהנגיף הזה גורם להדבקה באמצעות יחסי מין אנליים. ממה שאנחנו יודעים, הנגיף הזה, כמו שאמרתי, עובר בדרך כלל דרך האור או דרך כמות גדולה של רוק שחודרת למערכת הנשימה. ההערכה כיום היא שיש מספר גבוה של דיווחים בקהילה הגאה, ככל הנראה בגלל יחסי מין מזדמנים או יחסי מין בקבוצות גדולות. אבל באותה מידה הנגיף הזה יכול להדביק גם הטרוסקסואלים שמקיימים יחסי מין מזדמנים. ולכן בכל מקרה, כמובן, מי שלידכם נראה חולה או שיש עליו שלפוחיות, כדאי לחשוב פעמיים.
אז איתי, אחרי הפודקאסט הזה אני הרבה יותר רגוע, ואני מבין שהמחלה הזאת לא נעימה אולי, אבל היא לא הורגת. וגם אני זוכר שבכל 10 שנים לערך אנחנו רואים פה איזה מגפה מסוימת שמתפרצת בעולם. אז אם ככה, למה אנחנו רואים מערכות מאוד גדולה של כל הצוותים הרפואיים ברחבי העולם?
אז באמת אחרי הקורונה העולם הזה נמצא בסוג של פוסט טראומה מכל התפרצות, וזה גם מובן שכשיש לנו מחלה שלא מוכרת בעולם המערבי וגם לא יודעים עליה ממש לעומק, בפרט כשאין לה חיסון או טיפול ספציפי, אז אנחנו חוששים, זה טבעי. ולכן יש מי שעוקב ומנטר, ואני חושב שהעולם שלנו למד בעקבות הקורונה לעשות מעקב טוב אחרי התפרצויות, ובכלל עולם הרפואה התקדם בצורה כל כך מטאורית בכל הנושא של מגפות, כך שבזכות הטכנולוגיות החדשות של החיסונים אפשר כיום לפתח חיסון בתוך שבועות ספורים, למשל בטכנולוגיית המסנג'ר RNA, כמעט לכל מחלה זיהומית, וזה גם קורה. אז אני חושב שאנחנו במצב יחסית טוב, זו לא התפרצות עולמית, וזה לא מגפה, וזה לא פנדמיה, וזו סך הכל מחלה שיחסית קלה, שמתבטאת בעיקר בשלפוחיות על האור, מחלה שחולפת תוך שבועיים עד 4 שבועות, ואנחנו נעקוב ונקווה שלא נראה כאן התפרצות המונית.
אז אתה אומר שבעצם לא תהיה פה מגפה כמו הקורונה?
אז רון, בוא נעשה אולי סדר ואולי קצת עוד יותר נפחית את הפאניקה. זו לא מגפה, אנחנו מדברים פה על התפרצות, על דיווחים של מספר מקרים שמנסים לקשר ביניהם. מגפה דורשת הדבקה המונית, מאוד מאוד מהירה, אנחנו למזלנו עדיין לא שם, וסביר להניח שגם לא נהיה שם. נכון, אחת ל-10 שנים העולם מכיר מגפות מסוימות, ואחת ל-100 שנים אנחנו רואים גם פנדמיות כלל עולמיות כמו הקורונה וכמו השפעת הספרדית, אנחנו לא שם, ולמזלנו יש ניטור קפדני, תופסים את זה בזמן, מנטרים, ולמזלנו יש גם חיסונים שככל הנראה גם עובדים.
אז שרק נהיה בריאים, דוקטור איתי גל, תודה רבה.
תודה, תודה, באמת שנהיה בריאים.
עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שיעשה לכם טוב על הלב. חפשו את הפרק הקסם של פסטיבל כאן. אל תתביישו לכתוב לנו בקבוצת הפייסבוק פודקאסט להמונים ולהציע לנו רעיונות לפרקים שאתם רוצים לשמוע. וכמובן, אל תשכחו לשלוח את הפרק לחבר שעדיין לא שמע את הכותרת של היום. את הפרק ערכתי יחד עם גיא סלם. על הסאונד, ניסו עזרן, סיוון חילאי גם היא חברה בצוות הכותרת. אני רון טוביה, נשתמע בפעם הבאה.